הרבה פעמים דברים על, על דרך הזאת ודברים בכן, אמנם הוא לא, לא בדרך הוא לא מזכיר את הזוהר הפעם, אבל בכל אופן יש לו הרבה דברים שמזכיר אותם על דרך הזאת, הדרך דברים שנמצאים בכבשנו של עולם. והרמב״ם פה באמת הוא מביא בכלל את דברי רשי, לא בדיוק ניכנס שפה להבדל בין, בין רבה לבין רשי, אבל בכל אופן אולי נתחיל פה מלשון הברייתא בשורה השלישית פה מדברי הרמב״ן. אז הוא אומר כך, בלשון הרמב״ם, בלשון הברייתא בתורת כהנים, שבת להשם כשם שנאמר בשבת בראשית, כך נאמר בשביעית שבת להשם. אבל פירוש שבת להשם אלוקיך אמור בשבת בראשית, כי בו שבת וינפש, ועל כן לא תעשה בו מלאכה. ולכן כך אמור, כי נאמר, כי כן נאמר בשמיטה, כי הוא שביעית בשנים. כן, מה אומר כאן הרמב"ן? הרמב"ן מביא כאן את הברייתא בתורת כהנים, כן? כן, והוא אומר שהברייתא בתורת כהנים מדברת על זה שיש דמיון בין שבת בראשית לבין שבת הארץ. מה זה שבת בראשית? כלומר, שבת בראשית זו השבת שאנחנו חוגגים, שאנחנו מקיימים כל שבוע בשבוע. ושבת הארץ שהיא השמיטה. כאשר אם כן התורה אומרת, כן? וכאשר נאמר שם, ושבתה הארץ שבת להשם, כן? וככה, ואחר בפסוק השני גם נאמר, בשנה שמית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, אומר רמב"ן, המשמעות של שבת להשם בראשו דבר, זה לא סתם משהו שאתה חוגג בו לשם השם. כלומר, אומר, יש דברים כאלה, כמו בכל המועדים, הם בעצם לשם השם. למה אתה חוגג את פסח? למה אתה חוגג את סוכות? למה אתה חוגג את כל המועדים האחרים? זה הכל לשם השם, זה לשם מצווה. אבל פה זה לא רק לשם השם, אלא זה שבת להשם, יש פה, אם כן, מעלה מיוחדת, גבוהה מאוד לשבת הזאת. אז אומר, זה דומה מאוד לשבת בראשית. ואם אנחנו, אולי רק נדלג עוד פסקה אחת, נראה את הפסקה האחרונה שפירפו בדברי הרמב״ן, ואומר כך, והנה הימים, אומר הרמב״ן, רמז לאשר ברא במעשה בראשית, והשנים ירמזו לאשר יהיה בבריאת כל ימי עולם. ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי להבין, וחייב הגלות עליה, כמו שחמיר בעריות, שנאמר, אז תרצה הארץ ישבתותיה, כמו שנאמר באמת בתוכיחה, והחזיר העניין פעמים רבות, כל ימי השבת תשבות, ונאמר על תעזב מהם, ותרצה שבתותיה, גלות בעלים יועדים, ועליבות הדין והשמיטת הארץ. כלומר, אם כן, מה אומר אם כן הרמב"ן? הרמב"ן אומר שיש פה לכאורה שתי מושגים, אם אולי ניתן להבין את זה בצורה כזאת, יש פה שתי יחידות מאוד מאוד בסיסיות, שהן שתיהן מורות על חידוש העולם. יש פה, היחידה הבסיסית זה הימים. יש לראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. וכן בתוך הימים האלה, הקדוש ברוך הוא בחר, אחד הימים הוא יום השבת. יום השבת הוא היום המיוחד שהוא נבחר, שבו כתוב שכיבו שבת מכל מלאכתו. כיבו שבת, שם נאמר, כן, נאמר, נאמר על, על, שהקדוש ברוך הוא כיבו שבת מכל מלאכתו, כן? אשר, אשר ברא אלוקים לעשות. אם כן, הקדוש ברוך הוא שבת ממלאכה ביום השביעי, ביום השבת, ולזכר זה אנחנו עושים את השבת. אם כן השבת, כן? אז אם כן השבת היא מעידה על 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 מעשה בראשית. מדוע? משום שמה המשמעות של מעשה בראשית? מעשה בראשית הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את האדם בעולם ונתן לאדם שליטה בעולם. כאשר האדם שובט ביום השביעי, ואחר כך הוא יכול להחזיר את העולם אל הקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא שבת, הקדוש ברוך הוא הפסיק את מלאכתו, וגם האדם, האדם בעצם על ידי השביטה שלו מהמלאכה, הוא כביכול מחזיר את העולם לקדוש ברוך הוא. ואני אומר בעל הבית כל השבוע, אני פועל בעולם, אני יוצר בעולם, אבל את היצירה הזאת אני מפסיק ביום השבת. כאשר הוא מגיע יום השבת, אני מפסיק ואני שובט. כן? אומר הרמב"ן, יש גם בשנים אותו דבר. משום שגם השנה היא גם יחידה. כלומר, כן, יש יחידה בסיסית שהיא בעצם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בשבעה ימים, הוא ברא בכל יום ויום הוא ברא משהו אחר, ובצורה כזאת הבריאה נמשכה במשך שבעה ימים, היא נשלמה ביום השביעי, במלוכה של הקדוש ברוך הוא ביום השביעי, כן, וינח ביום השביעי, אז באותה מידה יש גם את הבריאה הזאת של השנה. השנה היא גם יחידה. השנה היא יחידה של חיים, יחידה שבה אנחנו בעצם אומרים שיש בה את הקיץ ואת החורף. מה זה? בשנה, יש מי שאומר, שנה זה מלשון של 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 שונים, כלומר עוברים עוד פעם, אבל גם שנה מלשון של שינוי. בשנה זה בעצם יחידה חדשה, כל שנה ושנה יש בה משמעות חדשה. אפשר גם לראות גם בעצם גם כל יום ויום, כן, עושה, כן, מחדש בכל יום טובה מעשה בראשית, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. כל יום ויום יש מעשה בראשית חדש, אבל יש את היחידה הזאת של השבוע, שהיא יחידה שלמה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויש את היחידה של השנה. וניתן אולי לראות את זה גם, להבין את זה, שיש פה כאילו, כלומר, כשאתה חוגג, כשאתה בעצם שובק ממלכה בשבת, אתה מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא אותה בשישה ימים ושבת ביום השביעי. כשאתה שובק בשנה השביעית, אתה מעיד על זה שגם הקיום של העולם, לא רק בריאת העולם הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא שלט רק בבריאת העולם, אלא הקדוש ברוך הוא גם מקיים את העולם, קיומו של העולם. כלומר, כל השנה, האקלים, הקיץ, החורף, הפריחה, השלכת, כל מה שקורה לנו במשך השנה, הקור, החום, כל אותם דברים, הם כולם משגחים, כן, ומנוהלים על ידי הקדוש ברוך הוא. כן? אז אם כן, זה לכל השנה. כלומר, גם בשנה אנחנו רואים את היחידה הזאת, שביחידה הזאת יש פה יחידה שלמה שבה אנחנו רואים את כוחו של הקדוש ברוך הוא. ולכן באותה מידה כמו שביום השביעי אומר הרמב"ם, כמו שהיום השביעי הוא שבת להשם, שום שהשבת זאת מעידה על הקדוש ברוך הוא, מעידה על הבריאה של הקדוש ברוך הוא, באותה מידה גם 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 השנה השביעית היא שבת להשם, היא שבת שמעידה על שליטתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אולי אם אנחנו רוצים לראות את הדברים האלה בצורה מאוד, כן, יש מדרש פה, שהמדרש הזה מבטא את זה לכאורה בצורה מאוד מאוד יפה. יש פה מדרש שמופיע פה, אם נחזור לעמוד הראשון, מספר 5. אז מספר 5 כתוב כך, אומר המדרש כך. אמר רבי לוי, את מוצא דברים הרבה ברא הקדוש ברוך הוא בעולם, וברא לו אחד מהם. ברא זין ימים, ובחר הקדוש ברוך הוא בשבת. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבעה ימים, ומתוך שבעה ימים הוא בחר ביום אחד שזה השבת, נאמר, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. ברא שנים, וברא לו אחד מהם, שנאמר ושבת הארץ שבת להשם. אם כן, יש שנים שהקדוש ברוך הוא בורא, יש את היחידות האלה של שנים, ומתוך כך, יש פה יחידה אחת שהיא המיוחדת בעניין הזה, שבת הארץ שבת להשם. ברא שבועות, וברא לו אחד מהם. מה זה שבועות? כלומר, שביעיות של שנים. אז מתוך השביעיות של השנים האלה, וברא לו אחד מהם, שנאמר, וקידשתם את שנת החמישים שלה. ברא ארצות, וברא לו אחד מהם. כלומר, גם כאשר ברא את הארצות, בארצות האלו ברא אחת מהם. מי אותה ארץ שהוא ברר? ארץ ישראל, שנאמר, תמיד עיני השם אלוקיך בה. וכן הקדוש ברוך הוא קורא אותה ארצו, שנאמר, ואת ארצי חילקו. כן? ברא רקיעים, כן? זה אתה רוצה חילקו, כן? יש אני זכר שהרב ציודה, כן, סיפר שהיה שהתקבלה החלטת החלוקה, כן, אז כולם ברחובות, כל עם ישראל יצא לרחובות ורקד, אז סיפר הרב ציודה שהוא ישב בבניין הישן עם הרב חרל"פ, כן? וזכר צדיקים לברכה, והם דיברו על זה, לארץ יחילקו. כלומר, מצד אחד יש באמת את ההחלטה הזאת של אומות העולם, של האום, לתת לעם ישראל מדינה, אבל המדינה הזאת מחולקת, כן, את הארץ יחילקו הזה, אנחנו עד היום הזה, אנחנו עדיין, כן, סובלים מהחלוקה הזאת של הארץ, מהרצון שלנו כביכול לחלק את הארץ. אבל בכל אופן, אם כן, אנא, אז הוא אומר, זה ארצו של הקדוש ברוך הוא, תרצי חילקו, זה לא ארץ של עם ישראל, זה לא ארץ של, לא של הממשלה הזאת, ולא של הראש הממשלה הזה, כן, ולא של הראש הממשלה הקודם, אלא זה ארצו של הקדוש ברוך הוא, את ארצי חילקו, כן. ברא רקיעים, וברר לו אחד מהם, זה ערבות, שנאמר, סולו רוכב בערבות, ברא אומות וברר לו אחת מהם, אלו ישראל, כן, ובכה בחר השם להיות לו לעם סגולה, ברא שבטים וברר לו אחד מהם, זה שבט לוי, כן, וכשנאמר, הוא בחור אותו מכל שבטי ישראל, כן, אז מכאן, משם המדרש יוצא לעניין הזה של המיוחד בשבט לוי. בכל אופן, אם כן, יש פה, המדרש הזה, כן, עומד על זה, שיש פה כל, יש פה כמה וכמה מעגלים, ובכל מעגל ומעגל יש פה משהו מיוחד שקדוש ברוך הוא ייחד אותו. כן, יש פה מעגלים שונים, ובכל מעגל ומעגל יש פה משהו שקדוש ברוך הוא ייחד אותו לעצמו, והדבר הזה הוא מבטא הקדושה שיש בו, המיוחדות שיש בו, זה מבטא את העניין המיוחד של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא את המציאות, אבל בתוך המציאות הזאת הוא משאיר כביכול משהו שהוא חלק שלו, הוא משאיר משהו שהוא יש לו את הקדושה המיוחדת שלו. אז אם כן, גם כאן אנחנו באמת רואים את הנקודה הזאת של יש את יום השבת מצד מצד אחד שהוא היום המיוחד, מצד שני יש באמת גם את העניין הזה של את העניין הזה של השנה הזאת, שהיא השנה המיוחדת הזאת, שהיא השנה השביעית, כן? אז אם קודם ראינו שהכלי יקר שאל על דברי העקידה, הוא שאל הרי מה העניין המיוחד של השביעי, הרי יש לנו כבר את יום השבת, אז הנה כאן על זה בעצם דיבר הרמב"ן, זה בדיוק ענה הרמב"ן וזה ענה המדרש. כלומר יש עניין מיוחד, השנה זה לא סתם עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, אלא השנה זו יחידה נפרדת, זו יחידה של עצמה, יחידה שיש בה שליטה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, וכנגד אותם שנים יש פה אם כן קדושה מיוחדת, שזו הקדושה הזאת של השנה השביעית, זו הקדושה הזאת של 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 שנת השמיטה. עכשיו וממילא יוצא פה שיש פה מושג שהוא מושג מעניין מאוד, הוא מושג מורכב בכל משני דברים, מושג שמורכב מצד אחד מקדושה, מקדושת הזמן, כן, יש פה כמו ששבת זה קדושת הזמן, אז באותה מידה לכאורה גם השביעית זה קדושת הזמן, יש פה זמן, אבל זה קדושת הזמן לכאורה שתלויה במקום, היא קדושת הזמן שתלויה במקום מסוים, היא לא קדושה שתלויה רק בזמן, אלא זה קדושה שתלויה במקום מסוים, שזה בעצם ארץ ישראל. כלומר ארץ ישראל היא הארץ המיוחדת, היא הארץ הייחודית שבה באמת הקדושה הזאת חלה, הקדושה הזאת המיוחדת הזאת היא חלה, וזה מביע את העניין הזה של קדושתה של ארץ ישראל. ועכשיו מכאן בעצם אנחנו אומרים ש ולכאורה יש לנו כאן מתוך הדברים האלה לכאורה, אז אם שאלנו קודם, כן, שאלנו לגבי העניין של קדושת פירות שביעית, מה באמת העניין המיוחד של קדושת פירות שביעית, הרי ושאלנו, אמרנו שיש פה שני צדדים לעניין, אז שאלנו לכאורה מצד אחד יש עניין מסוים שאמרנו שמצד אחד אין בזה קדושה, עובדה באמת שאפשר לאכול, אין מושג של טומאה, אין מושג שאדם מטמא פירות שביעית, כן? כלומר מותר לאכול אותם גם כאשר אדם נמצא בטומאה, גם כאשר הפירות נמצאים בטומאה, כלומר אין פה עניין מיוחד, לא דומה לתרומה, לא דומה למעשר שני. אז הרי פה בעצם אנחנו רואים לכאורה את הנקודה הזאת שיש פה אם כן מצד אחד קדושה, כן? אבל הקדושה הזאת, כן, היא קדושה שהיא קדושה כללית. ואכלו, כלומר, כיוון שיש פה עניין של והייתה שבת אז לכן לא אוכלה, כלומר, זה לא עניין מיוחד לגוף מיוחד, לכהנים, או, 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 או למצב מיוחד. אלא אנחנו בעצם אומרים, כלומר, יש לנו עניין שעם ישראל יאכל את הפירות האלה בשנה הזאת. כלומר, בשנה הזאת יש בה עניין מיוחד של אכילת פירות שביעית. כלומר, זה לא רק עניין של, 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 של ייחוד מסוים, של משפחה מסוימת, או מצב מסוים, שאדם במעשר שני עולה לירושלים ואוכל את הדברים האלה בקדושה. אלא יש פה מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לך, בשנה הזאת יש עניין שתאכל. עכשיו, וממילא באמת יש פה לכאורה, אם נחזור לתמים שראינו, אז יש פה באמת נקודה מעניינת. שהרמב"ן, שמצד אחד הוא באמת אומר שיש פה, שהרמב"ן שהוא באמת אומר שהעניין הזה ששבת, ששבת הארץ היא דומה לשבת להשם, היא דומה לשבת בראשית, הוא גם אומר שיש מצווה. כלומר, כאשר הוא מעלה את העניין הזה של השמיטה, את קדושת השמיטה, את קדושת הזמן של השמיטה, הוא מעלה אותו לדרגה הזאת שהוא בעצם מעיד שהשמיטה היא מעידה על, 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 על בריאתו של הקדוש ברוך הוא, היא מעידה על בריאת העולם, היא מעידה על השגחה במשך כל השנה. הרי שבאותה מידה הוא גם אומר, יש גם קדושה. הקדושה היא, הקדושה של פירות שביעית, קדושה כזאת, שיש גם מצווה לאכול אותה. הקדושה הזאת, הביטוי שלה הוא שאתה מצווה, יש מצווה מיוחדת, שאתה מקיים מצווה כאשר אתה אוכל אותם. ולכן יש פה באמת קדושה מיוחדת של אכילה. לעומת אותה הרמב"ם, שכמו שראינו, כמו שהביא הכלי יקר, כמו שראינו במורה נבוכים, שהרמב"ם אמר שכל העניין באמת של, 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 של השביעית, העניין הוא לא כל כך גדול, זה לא עניין של המושג הזה ששבת להשם לכאורה, הרמב"ם לא כך עמד עליו, אלא לכאורה הרמב"ם אמר, יש פה עניין סוציאלי, עניין חברתי, עניין של הארץ, עניין של כל מיני דברים כאלה שבאמת תועלת לכל מיני דברים, עניין קצת יותר תועלתי, לא תועלתי לעניים, תועלתי, כמובן שתועלת חשובה מאוד, אבל בכל זאת זה עניין תועלתי, אז לכן באמת הרמב"ם גם לא אומר שיש מצווה של קדושה, יש מי שיש מצווה של אכילה. אבל כן, אז כן, כמו שלכאורה כל אחד ואחד הולך לשיטתו, הרמב"ן מצד אחד הולך לשיטתו שהוא מעלה את העניין הזה של השמיטה לדרגה מאוד מאוד גבוהה של שבת להשם, מצד שני הרמב"ם, שהרמב"ם באמת כמו שאומרים במורה נבוכים אומר שהעניין הוא יותר בעל תועלת, תועלת גבוהה מאוד, אבל בכל זאת עניין תועלתי, הוא באמת לא תופס פה שיש פה עניין מסוים במצווה, של מצווה של אכילה. ומתוך כך יש באמת עוד דבר מאוד מעניין, שיש פה במשך חוכמה, כן, יש פה במשך חוכמה שמופיע פה במספר האחרון, מספר 12, אז במשך חוכמה, כאן, אני לא נקרא את זה אולי בפנים, אבל בכל אופן, המשך חוכמה אומר פה דבר מאוד מעניין. המשך חוכמה אומר שקדושת השביעית היא קביעה וקיימה. יש מושג של, יש זמנים מסוימים שהם זמנים קבועים, התורה קובעת אותם, ויש זמנים מסוימים שבית הדין קובעים אותם. ראש השנה, יום כיפור, כל המועדים, מי שקובע אותם, ראש חודש, מי שקובע אותם זה בית הדין. בית הדין יושבים ומחליטים שרואים לפי מולד החמה, לפי מולד הלבנה, ומחליטים מתי זה ראש חודש, לפי זה נקבעים המועדים. כן? אבל כמו שאנחנו רואים, מקדש ישראל והזמנים. כן? כאשר אנחנו מדברים בתפילה של המועדים, מקדש ישראל והזמנים, כי ישראל הם אלה שמקדשים את הזמנים. לעומת אותה שבת, אנחנו מקדש השבת בתפילה. מדוע? מי מקדש את השבת? פה לא צריך את עם ישראל, פה לא צריך את בית הדין. הקדוש ברוך הוא זה שמקדש את השבת. אומר במשך חוכמה, דבר מאוד מעניין, הוא אומר, לכן ביחס לשביעית, לא צריך קדושה של בית הדין. לא צריך שבית הדין יגיד השנבה, השנה הזאת תהיה שנה שביעית. משום שבדומה, כמו שראינו לפי הרמב"ן, בדומה, כמו שהרמב"ן אמר, ששבת ששבת הארץ ושבת בראשית הן דומות, אז אומר, כמו ששבת בראשית היא קביעה וקיימה, זה דבר קבוע, באותה מידה אומר המשך רוחמה, גם השבת שלנו, גם השבת הארץ היא קביעה וקיימה. זה דבר כזה שלא צריך לקדש אותו, אלא אדרבה, על ידי עצם העובדה שהשבת השנה הזאת מגיעה, זה עצמו, זה מתחיל אוטומטית כבר השבת הזאת. אחר כך אומר שזה בנוגד ליובה, אבל בכל אופן אם כן, אבל יש בהם כן מושג הזה של קביעה וקיימה, יש דמיון נוסף. הוא אומר, זה נחכמי לה להלכה כמובן, כן? אז הוא אומר, מתוך ההגדרה הזו של הרמב"ן, הדמיון הזה של שבת הארץ ושבת בראשית, מתוך כך אנחנו מגיעים גם למסקנה הלכתית לגבי השאלה הזאת של הקידוש. ומתוך כך חשבתי שאולי לא ניתן לומר למה באמת גם הפירות של השביעית נשארים תמיד בקדושתה. זה קביעה וקיימה. כלומר, כמו שהשבת, כמו שהשנה היא קביעה וקיימה, כמו שהקידוש של השנה לא צריך בית דין, לא צריך חלטה מיוחדת, אלא עצם העובדה הזאת שהשנה הזאת מגיעה, שהתאריך מראה שהשנה הזאת מגיעה, זה כבר יוצר את הקדושה. אותה מידה גם הקדושה של הפירות. הקדושה של הפירות זה לא משהו יכול להתחלף, אלא הקדושה הזאת קביעה וקיימה, הקדושה הזאת קיימת. כמו שאמרנו קודם, שהפירות של השביעית, גם אם אתה תחליף אותם לכל מיני דברים, גם תחליף 4-5 פעמים, אבל הפירות הראשונים הם תמיד יישארו בקדושתם. משום שהשביעית זה בא לומר לנו שהמושג הזה של השביעית זה דבר קבוע, דבר קיים, זה דבר כזה שאין לו בעצם תחליף שאי אפשר לאחר אותו. מתוך כך חשבתי להגיע לדברי השפת אמת. יש פה שפת אמת מאוד מאוד מעניין, שנראה כמה זמן, כמה נוכל להתעכב עליו. אומר השפת אמת, ופה דבר נוסף בקשר לעניין הזה של קדושת ארץ ישראל. מה שראינו בעצם עד עכשיו, ראינו שבקדושת, כמו שראינו בלכאורה בדברי הרמב"ן, יש פה לכאורה קדושת הזמן, השביעית היא קדושת הזמן, קדושת המקום. זה תלוי בזמן, כלומר אנחנו יודעים שיש מושגים עולם, שנה, נפש. זה כאילו שלושה מעגלים שהאדם קיים בהם. יש עולם, זה העולם הפיזי, כן, העולם, כדור הארץ. יש שנה, שזהו הזמן, מעגל הזמן שבו האדם קיים. ויש נפש, האדם. האדם הוא יחידה מסוימת שבו היא מתגלגלת בעולם. אז לכאורה מה שראינו עד עכשיו לכאורה, שהמשמעות של השביעית היא בעולם, בארץ ישראל, יש מקום מסוים בעולם שבו קיימת הקדושה הזאת, ויש גם את הזמן, יש גם את השנה, יש שנה מסוימת, זמן מסוים שבו העניין הזה קיים. השפת אמת לכאורה מראה לנו כאן שהקדושה הזאת שיש בו לא רק שנה ולא רק שנה, לא רק עולם, אלא יש פה גם נפש, וזה הנפש של עם ישראל. כך אומר השפת אמת כאן. עוד בעניין הר סיני, הוא מדבר באמת בכמה וכמה דברים, בשפת אמת, מדבר עליהם הזה, מהי נשמיטה להר סיני, כן, שהרש"י שם מתחיל בתחילת פרשת בהר. אז אומר השפת אמת כך, והנה, אז פה זה מופיע במספר 11, כן? והנה, ארץ ישראל, אומר השפת אמת, הוא יסוד כל הארץ, ובה נמצא התיקון להעלות הארץ להתחבר לשמיים. ולא על חינם יתבו אבות למחול את הארץ, וכתיב לך אתן חבל נחלתכם. וארץ ישראל מקום מיוחד להתקשר בשורש העליון. ובני ישראל מתאחדים בארץ. כמו שאמר, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אומר אם כן השפת אמת דבר כזה, דבר נפלא. אומר השפת אמת, שארץ עניינה של ארץ ישראל, מהותה של ארץ ישראל, סגולתה של ארץ ישראל, ארץ ישראל היא זו שמחברת שמיים בארץ. האדם נמצא על הארץ. האדם נמצא על האדמה. האדם קשור לאדמה, האדם הוא חומרי. אבל יש מקום מסוים שיש לו סגולה מיוחדת, והסגולה המיוחדת הזאת היא מעלה אותו למעלה. יש לה את הסגולה המיוחדת הזאת להעלות את האדם לשמיים. ולכן הוא אומר, זה הסיבה שלכן האבות התאבו לנחול בארץ. אז אומר, אז מה פירוש אומר? אתה אחד, ושמו שאנחנו אומרים בתפילה של יום של שבת אחר הצהריים, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מה זה גוי אחד בארץ? אומר השפת אמת. זה לא בפולניה, ולא ברומניה, ולא במרוקו, ולא בתוניס. אלא גוי אחד בארץ זה בארץ ישראל. כאשר עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הוא גוי אחד. ההתאחדות של עם ישראל, העלייה של עם ישראל, היכולת של עם ישראל להגיע למקסימום לפסגה הרוחנית שלו, קיימת דווקא בארץ ישראל. כאן בארץ ישראל גוי אחד בארץ. הוא עולה וממשיך, כן, הוא אומר כך, כי פירוש אחד הוא שהחלק שלמטה תבוא בחלק שלמעלה, כי החצי אינו נקרא אחד. וכשבני ישראל התיישבו בארץ, קיבלו ככה נשמה של למעלה. מה אומר הישיבה של בני ישראל, עם ישראל שיושב בארץ, והוא מקבל את הנשמה. הוא ממשיך הלאה, הוא אומר, נשמה לעם עליה. מה עם ישראל מקבל את הנשמה שלו, החלק הרוחני שלו, והביטוי הרוחני, היכולת, הפוטנציאל הרוחני של עם ישראל, הוא מתגלה דווקא בארץ ישראל. ולכן הוא אומר, זה עניין שמיטה על הר סיני. כמו שבשמיטה, בהר סיני, עם ישראל התאחד בגוף אחד, ובנשמה אחת, וביחידה אחת, כדי לקבל את התורה, באותה מידה, כאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל, גוי אחד בארץ, אז אם כן, השמיטה, זה עניין שמיטה להר סיני. כן, אומר, אם כן, השפת אמת, כלומר, כן, השפת אמת, הוסיף לנו כאן נופך נוסף. כלומר, דיברנו על זה שיש קדושה בארץ ישראל, של קדושת השמיטה, שהיא קדושה של הזמן. דיברנו על זה שקדושה של הארץ. השפת אמת אומר פה שזה הכל כלול בעצם יחד. גם הזמן וגם הארץ וגם הנשמה. כלומר, גם עם ישראל. גם עם ישראל מתעלה בשמיטה. כלומר, השמיטה היא בעצם מבטאת את העניין הזה שההתעלות של עם ישראל וההתאחדות של עם ישראל היא דווקא בארץ ישראל. אז זה רצון באמת שאנחנו ניכנס לשנה הזאת ונדע למצות את השנה הזאת, נדע, כן, אומנם השנה הזאת היא לא כל כך פשוטה, טכנית, כן, ומעשית, אבל בכל אופן שנדע, כן, למצות ולבנות בתוך השנה הזאת את כל היכולות, את כל הפוטנציאל, כדי שבאמת שכל עם ישראל יתעלה, כל עם ישראל יתאחד, כל עם ישראל ימצא את דרכו המשותפת, כדי שנגיע עם רצון השם לגאולה השלמה ברוך הבא.
פסיקת ההלכה ממש. סיכמתי לעצמי את ההלכות אך ורק הפרקטיות המעשיות שנוגעות לכל צרכן, לכל גנן זעיר, אמר תושב הרחומה. יש בערך 100 הלכות כאלה. שבוע שעבר דיברנו על היתר המכירה וצרכנות בשמיטה. נתנה לבית את ה... אז יש אחרי השיר הזה, אז נתנה לבית את הקצירים של שבוע שעבר. לא שפעת את זה. טוב, בסדר. אז השבוע הבא בזאת השם הביא את התקצירים. יש הבדל גדול בין הצרכן לבין הגנן. הצרכן הוא נגזרת של החקלאי. וביחס לחקלאי אנחנו הלכנו בשנה שמיטה להקל והקלות גדולות מאוד מפני שעת הדחק של החקלאי ושעת הדחק של החקלאות בארץ ישראל בכלל, בין אם מקלים על החקלאי בתר המחירה, בין אם מקלים עליו באוצר בדין, ובין אם מקלים עליו בכל מיני עבודות בשדה, ההקלות הן גדולות מאוד. לעומת זאת, בביתנו, מדוע אנשים באו להרחומה? כדי לגדל עץ לימון בשיח קטן של נענה, לקום בבוקר, לקטוף את הלימון מהעץ, לשחות אל תוך כוס התה עם הנענה. יש בזה שתי בעיות. בשש השנים של השמיטה יש בעיה של תרומות ומעשרות. אם עשיתם את זה, צריכים להכשיר את הכוס. כיוון שלא יפרישו בין תרומות ומעשרות. בשנה השביעית יש בעיה של שמיטה. אנחנו כגננים זהירים שונים לחלוטין מהחקלאי. לחקלאי יש הקלות שעת הדחק, אבל אין שום סיבה שבעולם שאנחנו בגינותינו נקל בהקלות שעת הדחק. צריכים ללכת לפי עיקר הדין, לא אומר שצריכים להחמיר, אף פעם לא צריכים להחמיר, צריכים ללכת לפי עיקר הדין. ולכן הלכות שתשמעו פה אולי הן שונות ממה שכתוב בכל מיני ספרים שפונים אל החקלאי, כלומר שבחקלאי קלו מאוד הלכה ראשונה. ודאי שלא נעשה יותר המחירה בגינות, אבל אפשר לפתור את בעיית השמיטה אם ביחד עם החמץ נמכור את הגינה לגוי, ואז נוכל, הכל יהיה בסדר. ודאי שלא יעלה על דעתנו לעשות יותר מחירה בגינות. השלה אומר, אני לא יכול בלי איזה משהו, השלה אומר שהמדרגה של צדיק סטנדרטי זה עבודת השם מהאהבה. צדיק עליון כמו אברהם, יצחק, יעקב ומשה רבינו, הם מגיעים למדרגה של יראת הרוממות. שעל אברהם אבינו נאמר אחרי העקדה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, לא אוהב אלא ירא. ועל משה נאמר, משה עבדי מת, אחד שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא, לא מפחד אלא מהמרחק שיש מרוממותו התעלה. אבל אומר השלה, זה מדרגת יחידים. אבל בארץ ישראל כל אדם שמאבד חלקת אדמה, רבותיי, זה השלה, לא הרב, כל אדם שמאבד חלקת אדמה בארץ ישראל, הוא מגיע למדרגת אדם הראשון בגן עדן, שעליו נאמר שהוא שם במקום הזה לעובדה ולשומרה, והוא נעשה עבד השם. בזמננו זה מתקיים למהדרין, למי שגר בקומת קרקע, וגם מתקיים למי שיש לו מרפסת פתוחה. כלומר, כולנו יכולים להיות עבדי השם. במובן הזה שהשמיטה היא לא עול עלינו, אלא האופן שבו נקיים את מצוות השמיטה. בתור צרכנים אנחנו נחזק את החקלאים שסומכים על היתר המכירה, אבל בתור בעלי גינות אנחנו נזכה לשמור את השמיטה. אני רואה בזה אידאל נפלא מאוד, לזכות להיות עבדי השם במובן הזה ששמירת השמיטה. לכן אין היתר מכירה. כללי המלאכות בקיצור. בתורה פורטו ארבע מלאכות, שדך לא תזרע, זאב, אני מבקש בבקשה, אם יש לך עדכונים פרקטיים, שאני אומר, לא נכון, אני חושב להוסיף, תקפות באמצע ותעיד. שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, את צפיח כצירך לא תקצור, את הנבן עזריך לא תבצור. אלו ארבעת המלאכות שיש בתורה, והן אסורות מהתורה. שאר המלאכות שבשבת נקראות תולדות, בשמיטה אסורות מדרבנן. סוגיה במסכת מועד קטן. מה ההבדל בין מלאכה דאורייתא למלאכה דרבנן? דעת רוב הפוסקים שמלאכה דאורייתא אסורה בכל המצבים. לעומת זאת, במלאכה דרבנן יש הבחנה בין להוקמי אילנה לבין להברוי אילנה. זאת אומרת, המלאכה דרבנן נאסרה במצב שהעץ משתבח. אבל אם אתה בא לשמור על הקיים כדי שהעץ לא ימות, מותרת מלאכה דרבנן. יש דעת מיעוט שמתירה גם מלאכה דאורייתא במצב הזה, קראת רוב הפוסקים שמותרת מלאכה דרבנן כדי לשמור על העץ, מלאכה דאורייתא אסורה בכל המצבים. תשאלו, הרי שמיטה בזמן הזה דרבנן, לדעת רוב השיטות הרי על זה בנו יותר המכירה, אבל זה לא משנה, כיוון שיש דרבנן שיסודו דאורייתא, ויש דרבנן שכולו דרבנן. לכן אנחנו גם משנת דרבנן מבחינים בין מלאכות דאורייתא לבין מלאכות דרבנן. אם כך אני עובר לגינה, ברור שאנחנו לא נבצע שום נטיעות בשנת השמיטה. נטייה זה בכלל זריעה, זה אותו דבר, זה לא תולדה, זה אותו דבר, לכן ודאי לא נעשה שום נטייה בשמיטה. אנחנו גם לא נוכל לגזום לא את העצים, עצי הלימון שלנו, לא נוכל לגזום את העצים, וגם לא נוכל לגזום את השיחים, כיוון שהגיזום הוא זמירה. פה יש מצבים שאת הדחק, כיוון שזה לא מוסכם שהגיזום זה זמירה, יש אומרים שזמירה זה רק בקרמים, ומכל מקום, באופן פשוט, גם לא גוזמים את, את העצים. אם אני מבין נכון, זה עד, מניעת גיזום לא תהרוס את העץ. נכון. יש מצבים של עצים צעירים, נכון מאוד, כך כתוב בספרים מפורש, שיש מצבים של עצים צעירים שיכולים להיפגע אם לא יגזמו אותם. צריכים לעשות את זה עכשיו. אם אפשר. עכשיו צריכים לעשות את זה. ואם לא, אז יצטרכו לדון בעניין הזה, כי גיזום מלאכה אחרי הכל חמורה. זה יצא שלו את זה. רבותיי, רבותיי, גיזו מצים לסכך, חג הסוכות מגיע, זה ודאי מותר, לגזום מצים לסכך, זה לא מלאכה. למרות שיכול להיות שהעץ יושפע מהדבר הזה, אבל מה עושה הגיזום? הגיזום בעצם מצמיח. אז הגיזום זה זמירה, שבשבת חייב עליו משום זורע. אבל גיזום לסכך זה לא מלאכה, אבל כתוב שצריך לשנות במשניות, הכל במשניות צריך לשנות מדרך הזומרים. אז סתם אדם רגיל שהוא לא חקלאי, אז או שהוא שומר את העץ ככה, או שהוא מביא מסור, ואחרי הכל עושה את הגיזום בצורה חובבנית, ומישהו גנן מקצועי צריך לשנות, כלומר לגזום מצד אחד של העץ ולא משני הצדדים. בכל מקרה, גם אם מישהו גזם באיסור, העץ לא נעשה. אתה צריך להדריך אותם. אתה נאמן שיגזמו בצורה בלתי מקצועית. זה נכון, שבהחלט יכולה להיות בעיה שמי שגוזם עץ לקל, יכול להיות שהוא יגזום אותו בצורה שהוא יטייב את העץ, וזה ודאי אסור. בכל מקרה, העצים לא נאסרים. גדל חיה, זאת אומרת, זה כל מיני עיצובים של שיחים שמצוי בכל מיני מקומות. יש בסוגיה הזאת מחלוקת, כלומר השאלה האם זו חקלאות, האם לעצב את הגדר החיה זו חקלאות. יש בעצם שני מצבים בגדר החיה. יש גדר חיה שעדיין איננה מלאה, הגיזום של הגדר החיה הוא גם עושה פעולה של הצמחה טובה יותר של השיחים, זה ודאי אסור בשמיטה, אין ספק שזה אסור בשמיטה. אבל גדר שהיא כבר מלאה וצפופה, לא יודע אם יש דבר כזה בהחומה, אבל מי שיש לו צורה בגינה שהיא כבר מלאה וצפופה, והדבר הזה נפלה מחלוקת גדולה, שיש בפועל, זה ודאי שזה ישפר. כלומר, ודאי שהגיזום הזה של הגדר, הוא גורם לעיבוי של צמחים. זה כל מה שאני מתועד, תקן אותי. הוא גורם לעיבוי של צמחים. אבל יש אומרים, רבים אומרים, שזה לא נקרא חקלאות. חקלאות זה לעשות משהו באדמה. יופי זה אסתטיקה. ולכן גדר חיה מלאה, כלומר שהיא כבר שלמה, וכרגע הצמיחה של הגדר החיה תחער, אז מותר לגזום אותה. נחלקו בדבר הזה, יש פה בהחלט על מי לסמוך, בדרך כלל הנטייה של הפוסקים זה להקל בדבר הזה. האם נוכל לכסח את הדשא? רבותיי, האישה קנתה בשביל הלימון, אבל הגבר קנה בשביל להגשים את חלומו האמריקאי, בית וקומת קרקע היא מכסחת. האם נוכל לכסח את הדשא בשנת השמיטה? לכאורה פשוט שאסור לכסח את הדשא. זה ברור שאסור. אמנם זו מלאכה דרבנן. בלי ספק שכיסוח הדשא חוזר לכללים. כיסוח הדשא הוא מלאכה דרבנן ולא דאורייתא. הוא לא זריעה, הוא לא זמירה, הוא לא קצירה ולא בצירה. מלאכה דרבנן. לפי הכללים, מלאכה דרבנן צורה כאשר היא מטייבת את המצב. אבל כאשר היא באה לשמור מנזק, אז היא מותרת. מה זה נזק? שתי הגדרות יש לנזק, חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה. מה זה נזק? אתם יודעים, בכל המועד, כל שנה יש הרבה שאלות. בכל המועד אני מגלה שהיהודים חסים על ממונם, אפילו פקים קטנים. כל דבר זה נזק. דבר העבד, אולי זה דבר העבד. אז זה לא ככה דבר, יש לנו הגדרות בהלכה, מה זה דבר העבד. האם זה שיש לך עוגמת נפש מזה שהדשא שלך עקום, זה לא נקרא נזק. זה שצריך להזמין גנם שישפר את הדשא, זה לא נקרא נזק. נזק זה או שהדשא ימות, או שתצטרך להוציא עליו הוצאה מרובה אחרי שנת השמיטה. כל הגדר לא בעיר, אבל להוציא הוצאה רצינית אחרי שנת השמיטה. במצב שיש חשש שהדשא ייפסד, אז מותר לכסח את הדשא. אבל, פה אני צריך את עזרתך זאב, אומרים שברוב הזנים של הדשא זה לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהדשא יתייבש בשנת השמיטה, אבל השורשים עדיין, אם אתה רק משקל ולא מכסח, נגיע עוד מעט להשקיה. אם לא תכסח את הדשא בכלל, אז אומרים שאפילו, אז אומרים, בספרים כתוב. יהיה נזק. השאלה אם זה בלתי הפיך. כלומר, מה יקרה מחר השמיטה? תכסח את הדשא, האם הוא יצמח מחדש? אם זה יקרה, ובספרות זה מה שנאמר, אם זה יקרה, אפילו אם הדשא יהיה צהוב, ואתם תוסחו, אצלנו זה היה ככה, הדשא נעשה צהוב מאוד, ואז באת ואמרת, הוא יצמח, הוא יתחדש. אז אם זה ככה, אז יהיה אסור לכסח את הדשא בכלל, וזה מה שכתוב, אני רואה שאתה לא נותן תשובה חד משמעית, אני ראיתי רשימה של זנים של דשא, שבעה זנים שונים, חמישה זה ככה, ושניים זה ככה, בזן המצוי מה שאני מבין, זה שבעצם העיקרון שמותר לעשות מלאכה דרבנן כדי להציל נזק הוא לא נכון בדשא, כי הדשא יתחדש אחרי שנת השמיטה. אז מה?
מגרש כדורגל זה גורם להפסק מהמגבלה בין הדברים? נחשב
פה. תסלח לי על הבורות. במגרש, הדשא שתול?
כן.
לא באתי מוכן לשאלה הזאת. נעיין בזה, זאת השאלה. מה אתה אומר זה?
אני
זה לא פשוט. זה אומר עיקרון נכון, או מקשה, קושיה. לכאורה, מדוע לא נשווה דשא לגדר חיה? ונאמר שבמצב, אפילו אם נגיד שמה שאני אומר זה נכון, וכנראה זה נכון, שמניעת כיסוח לא תפגע בדשא, אבל במצב, כל עוד שהדשא לא מלא, אם אתה מקסח, אתה משביח את הדשא. ואם הדשא כבר מלא, אתה רק רוצה לקסח בשביל שתהיה צורה יפה של הדשא, ואז יש להשוות את זה לגדר חיה מלאה. זה ממש לא פשוט הדבר הזה. ואני חושב שאולי למדת ערכות יוסף בזמן האחרון, באמת שם הוא מקל, אבל בדרך כלל הפוסקים, הרב יושי והדורך וסיעתם שמקלים מגדר חיה, החמירו בכיסוח של דשא נמוך, ולדעתי הסיבה היא ברורה למה. בגלל שגדר חיה הוא באופן מובהק, עניין של צורה. זה עניין, הרב יושי גר בירושלים. גדר חיה מובהק זה עניין של צורה, זה לעשות צורה. לעומת זאת, בדשא זה לא קרה, אני פשוט רוצה את זה בגובה פני הקרקע. אני לא יודע אם נכון לראות את זה כצורה. רבותיי, זה נכון מה שזה אומר, שתי דעות בדבר הזה. האם דשא שהוא כבר מלא ואתה מיישר אותו בשביל היופי, הדבר אסור או מותר, ונחלקו בדבר, אם תשמעו לי, תחמירו, אבל תעשו מה שנראה לכם. רבותיי, נעבור להשקיה.
בדשא הייתי אומר שצריכים להרחיק את קצב הכיסוח. הכיסוחים, כאילו שאני לא גנן, וכשהדשא מתחיל לצמוח, אז העשב, העשבים שמתחילים למות, אם הוא לא...
העשבים מתים, אבל לא השורשים מתים. השורשים חיים, ככה זה בדשא, כמעט תמיד. רבותיי, השקיה. מה? נכון, זה ברור שלא תמות, אבל גדר חיה במובן זה עניין של צורה. אתה מייצר פה צורה, אני לא חושב שבדשא זה הנושא. מה?
שאלה לי את זה.
בצורות, זה גדר חיה. זה גדר חיה. זה כמו גדר חיה. הוא צודק זה. דשא בכל מיני צורות, זה כמו גדר חיה, שברגע שהצורה מלאה ואתה בא לשמור על הצורה בלבד, למרות שאין הפסד, הרי אתה יכול לעשות כל זה אחרי השמיטה, רבים מתירים ואומרים שזה לא מלאכה חקלאית, אלא כמו שאמר זה, שיגעונות של בני אדם שרוצים שהדשא יהיה בצורה מסוימת. רבותיי, דיברנו על כל הסוגי הזריעה, דיברנו על סוגי הסמירה, דיברנו על הכיסוח, ועכשיו הגיעה ההשקיה, שהוא החלק המשמעותי ביותר, כיוון שכל אדם נזקק לדבר הזה של ההשקיה. השקיה, אסור להשקות בשמיטה, זה ברור. אסור להשקות את השדות בשמיטה. אבל על ההשקיה נאמר שכיוון שהיא מלאכה שאסורה מדרבנן, וכיוון שצמחים ולא השקיה ימותו, מותר להשקות כדי קיום הצמח. וזה דבר סבוך. מה זה להשקות כדי קיום הצמח? סוגיה סרוכה ביותר, והעיקרון הוא שצריך להתייעץ עם גנן ולשאול אותו מה המינימום המדרש כדי שהצמח הזה לא ימות, וזה ימותר בשנת השמיטה. יש אומרים שגם אם אתה משקה באופן מינימלי, טוב להשקות בתדירות נמוכה יותר, כלומר במקום פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים וכו', דעת יחיד. אני מבין שהסוגיה הקשה היום זה מערכת ההשקיה ממוחשבת. אם אני מבין נכון, יש לרבים את הדבר הזה של מערכת ההשקיה ממוחשבת. מערכת ההשקיה ממוחשבת היא עובדת מאליה. כלומר, הישראלי אוהב לקסח אבל לא אוהב להשקות. הוא אוהב להרגיש את המרבד של הדשא נקצר מתחת המקסחת, אבל הוא לא אוהב להשקות כל כך. ולכן עברו המערכות הממוחשבות. פה נשאלה שאלה מעניינת. אם המערכת הזאת עובדת מלפני שנת השמיטה, זה ככה או לא ככה?
בחורף, טוב משקיע גם בקיץ.
בסדר, אבל עכשיו המערכות השקיעה עובדות?
כן.
אז כל עוד שהמערכת השתייה עובדת מלפני השמיטה, אז מותר להשאיר אותה ככה, לא צריך למנוע אותה מלעבוד. ולמרות שיש יסורי מראית עין, בדברים שהתחילו לפני השמיטה יש יסורי מראית עין, במערכות השקיעה מסתבר שאין שום מראית עין, כי מערכת השקיעה היא לא בנויה על המינימום, אבל היא בנויה על זה שלא יהיה בזבוז. כלומר, היא ודאי בנויה על... אולי אפשר להוריד מכמות ההשקיעה, כי היא לא לוקחת סיכונים. היא לא, מערכת השקיעה לא מסתכלת על הצמח, אבל זה לא בנוי על בזבוז, לכן פה מראית עין. אז אם מערכת השקיעה מכוונת מלפני השמיטה ואתה לא נוגע, זה הכל בסדר. אבל כשצריך לכוון את מערכת השקיעה מחדש, צריך לכוון את המערכת לפי מינימום. ופה זו תהיה בעיה, כי בעצם צריך לכוון את המערכת מדי פעם, כי אם פתאום ירדו גשמים וגם המערכת עובדת, אסור להשקות בשמיטה.
אפשר
לסגור. אפשר
לסגור.
אפשר שיש להסגור.
אבל אחר כך יהיה מותר לפתוח.
אחר כך יהיה מותר לפתוח. אני צריך לכוון את כמות המים לפי המינימום הנדרש, ושוב, בלי עצבים. מינימום צריך להיות הגיוני, כלומר לא צריך להיות עצבני, לפי המינימום הנדרש. וצריך שמעתי את זה כל הזמן, את הפתיחה והסגירה של מערכת ההשקיה. זאת אומרת, רגע, הנועל אתה אומר בדרך כלל זה שכשיש גשמים סוגרים את המערכת.
אם אני לא נוגע במחשב, אז סוגרת השיבר שמוביל את המים
למערכת. לא דבר. לא, זה השקיה.
בחורף אני סוגר את
ה... כן. ברגע שאתה פותח את המשקה בגרמה...
אבל זה לא נפתח מי הזאת.
ברגע שאתה פותח את המשקה בגרמה, גרמה אסור בשבת. זאת אומרת, מי שיקח טרקטור שבת ויחרוש אותו בשמיטה, מסתבר שזה לא צריך, זה לא יהיה יותר מחירה חדש לחרוש בטרקטור שבת, אלא גם גרמה מסתבר שהיא אסורה בשמיטה, ולכן זה השקיעה רגילה לא מפושבת. דישון, זיבול, כל מה שהגענים מביאים לכם, זה כמו השקיעה, אותו דבר. אסור לדשן, אסור לזבל, אבל אם יש חשש, אפילו חשש, אפילו ספק שהצמחים ימותו, או ינזקו נזק שידרוש הוצאות מרובות לאחר השמיטה, אז מותר. ניקוש הסבים.
רגע, דשן ארוך כבר?
דשן ארוך, תגיד. מה זה דשן
ארוך? אבל
מה, ואתה שם מעבר למה שצריך?
אני שם דשן שיקיים אותו לכל השנה הקרובה.
לפי המינימום שלו.
זה
תלוי בך,
מה אתה
מדבר על זה? אז לדעתי העיקרון צריך להיות בכל הדברים הללו, האם אתה עושה פעולה קיומית או פעולה משבחת. זה העיקרון, ובשביל זה אתה גנה, וזה העיקרון, ותיישם אותו בעצמך, העיקרון ברור. אבל ניקוש זה מסובך, כיוון שניקוש של הסבים הוא גובל בחרישה, לפעמים. כלומר, נחזור אותם, ניקוש של הסבים כאשר הצמח חי, או... אם בנות שיחי הנענה יצמחו הדרדרים, כדי שלא, אני לא משורר איזה שיר בחרוזים, אם בנות שיחי הנענה יצמחו הדרדרים, לא קרה כלום, אפשר לאכול את הנענה. אז אסור נקש. יש את הסיפור המפורסם על עמוס עוז, אתם מכירים את זה? עמוס עוז בא לאופרה. ואחרי זה הוא כתב שאנשים פה לא מטפחים את הגינות. זה פשוט נורא, הסתכל פה מכל כל הגינות מלאות קוצים. הוא שכח שהיה שמיטה. אז אנשים לא טיפו את הגינה. אז גם יש מניח שהגינות שלכם גם יראו כך. עם קוצים ודרדרים. ואסור לנקש אותם. ניקוש היא מלאכה, אפילו מלאכה חמורה. במצב אחד יהיה מותר לנקש, אבל גם זה צריך לשאול את זאב. והוא המצב שבו יש חשש שהסבים השוטים יחנקו את הצמחים. אגב, הנענה זה ספיחים והשמיטה. אסור לאכול הנענה. כבר נגיע לזה. לא ייבהל. נכון זה? הנענה זה ספיחים. מה? תלוי במה זה מצב. אם זה יהיה מחזור חדש בשמיטה, וזה מתרבה כל הזמן. אם זה מחזור חדש, נכון.
ובמקרה שצמח שמתרבה מהר מאוד, ואתה רוצה למנוע ממנו את ההתרחבות הזאת. יש צמחים שאם אתה לא עוצר אותם הם משתלטים לך על כל האזור.
זה אין שום בעיה בדבר הזה, כי זה לא עובדה חקלאית, זה למעט החקלאות. זה מותר בלי ספק. לעקור שיחים שהם
שיחים... לא לעקור שיח. שיח שהוא צומח מהר מאוד, ואם אתה לא כל הזמן קוצר אותו, הוא פשוט משתלט לך על כל הדבר.
זה לעקור אותו מהשורש צורך.
לא את השיח. ענפים ממנו... זה כמו גזימה בעצם, אבל... אבל אתה לא ליד... אתה לא גורם לו להיות יותר יפה, לא רוצה להפוך, אתה רוצה לעצור, למדר את הגידול שלו. מותר.
כן רבותיי, דבר אחרון, אז תראה עוד שני דברים אחרונים לגבי הגינה. קטיף של פרחים,
אמרת איך נקשיב,
זה סוגיה. איך אני אומר, במצבים שהניקוש חונק את הצמחים, יש פה סוגיה, צריך להתייעץ בדבר הזה. יש הרבה פרטים בנושא הזה, כי הניקוש לפעמים הוא חרישה, זה סכנה גדולה הדבר הזה. ואם אתה עושה רק גיזום מעל פני הקרקע, לא ניקוש מעל פני הקרקע במסור משהו כזה, כתוב במשנה שזה אסור. זה מסובך, איך מנקשים, צריך לנקש בשינוי ומעל פני הקרקע ולא את השורשים, אז זה כבר עבודה לגנה. ניקוש במצב, נראה לי שבגינה הביתית המצב שבו העשבים השוטים יחנקו את הצמחים הוא מצב נדיר, כך נראה לי, זה לא כל כך אני חושב מצוי, לכן לא נעשה בזה עכשיו. זה בדיוק אחד מהצורות הטובות לפני הניקוש, אז עדיף לשים באמת קוטל עשבים. אז שוב פעם, אם אתה שם את קוטל העשבים הזה לא כדי להציל את הצמח, ואסור. אם אתה שם את זה כדי להציל את הצמח, זה עדיפות טובה יותר מאשר ניקוש במצב שבו צריכים להציל צמח. כן? כל הדברים, כל הפרטים האלה חשובים. קטיף של פרחים, האם מותר לכתוב פרחים מהגינה? אז זה תמיד בשנה נוספת, האם הפרחים יש בהם קדושת שביעית או אין בהם קדושת שביעית? אני אדבר על הנושא הזה שבוע הבא, איזה פרחים יש ואיזה פרחים אין. בכל יותר חילקתי את הדיון לשלושה חלקים. הצרכן, זה דיברנו שבוע שעבר, היום אני אדבר על הגנן הזעיר, ואנחנו, כל תושב הרחומה, ושבוע הבא אני אדבר על קדושת שביעית, כלומר המטבח. אנחנו הולכים מהחוץ אל הפנים, מהחנות אל הגינה, ואז נכנסים אל קודש הקודשים, אל המטבח. כיצד ננהג בפירות? אז שבוע הבא נדבר על זה של קדושת שביעית ופרחים, מתי יש מתי אין, אבל בלי קשר לכרגע קדושת שביעית, לכתוב פרחים, יש בעיה, כי אם אתה כותב כדי להשתמש, זה מותר, אבל לפעמים הקטיף מעודד פריחה חלשה. אז פה השאלה היא, אם אתה כותב כדי להשתמש, זה מותר. אבל אם אתה כותב כדי שיבוא במקומם טובים יותר, בברדים נדמה איזה, יש ברדים כמושות כאלה, אתה מוריד את הוורד, בא במקומו אחד אחר. זה בלי ספק הדבר הזה אסור. גם כאשר כותבים ברדים, צריך לכתוב אותם בצורה לא מקצועית. מה הכוונה? אתה לוקח את הגנן, שואל אותו, איפה אתה כותב? שם אתה לא כותב, זאת אומרת, הוא מראה לך איפה הוא כותב, אתה כותב או למעלה או למטה. וכלומר, לשנות בקטיף של הפרח, גם כאשר כותבים את זה לשימוש. תהיה בעיה גדולה מאוד שנה הבאה בשמיטה.
ואני...
כן, 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 יש לי את זה בגרטג. תהיה בעיה גדולה מאוד שנה הבאה. לא שמעתי.
לקנות פרחים,
אבל אפשר לקנות פרחים. לקנות פרחים, שבוע הבא נדבר, זה תלוי בשאלה. באיזה פרחים יש קדושת שביעית? אם יש קדושת שביעית, יש אישור סחורה בפירות שביעית. אז זה תלוי בחשבון הזה, תחילה שאני דוחה את זה שבוע הבא. תהיה פה בעיה גדולה שנה הבאה שאני לא יודע להתגבר עליה. אסור גם ליצור גינה בשנת השמיטה. כלומר, גם ליישר את פני הקרקע זה הרי חרישה. לשפוך חול, קבלנים שעונים דירות. אני חושב, אדם דתי שחותם, שחתם על חוזה, או עכשיו חותם חוזה, יקבל במהלך שנת השמיטה את הדירה, והקבלן ישפוך לו את הגינה בפנים, אסור לו לעשות את זה. השפיכה
היא לא
פרישה. מה?
השפיכה היא לא פרישה.
ברגע שהוא יוצר את המיישר את פני הקרקע, כלומר יוצר גינה, גם זה אסור. וממילא גם בבית שלנו, גם בגינתנו הפרטית, אז להכשיר שטח לגינה, זה אסור. כל צורות ההכשרה של שטחים לגינה הם אסורים, כל אלו סוגים של חרישה, לפזר אדמה, דברים מעין אלו.
זה גם תופס לצמחייה פנימית?
כבר אני נגיד לדבר. כל מה ש... עד עכשיו הכותרת שלי הגינה, עוד מעט אני עובר לתוך הבית.
מה עם הכיוון ההפוך? יש לי גינה ואני רוצה
איפה כאן נגיע? רגע, אתה בעל חומגה, אז השאלה צריכה להיות קודם כל, אם אני פותח את החלל, זה מותר? כן, את החלל לא צריך לפתח, אבל את הפסולת לאן זורקים? לאן שאתה רוצה, וזה לא, כי פסולת זה לא נראה כמו הכשרה שטח לגינה. סיימנו עם החלל, פתחת כבר את החלל, ועכשיו אתה רוצה לעבור לשלב הבא, אתה רוצה לסגור חדר גם בגינה.
הנה.
הרגע בעל חומה, אז זה גם מותר. גם זה מותר, כלומר, גם זה לא מלכת הכשרת הקרקע. המשנה אומרת שצריך שיהיה ניכר שהוא לא עושה את זה לצורך גינה, ותמיד יש חומרי בניין שהם ניכרים שעושים מגינה. עד כאן רבותיי, דיברנו על הגינה. יאיר, מה אתה אומר?
גם
שונה,
כמו
שבר
לשמור, האם מותר לעשות עבודות נוי, למשל כל מיני דוק וחצצים,
בגינה. כל מה שהוא לא חקלאי, וניכר שהוא לא חקלאי, זאת אומרת, אין מראית עין שאתה עוסק בו לגינה, זה מותר.
מה
אומר
לך להוריד משהו? מה לגבי
הדניות? כבר מגיע לדניות. עד כאן רבותיי, זה תרצה לומר משהו?
שזה קשור לעניין של הדניות. יש הרבה מאוד גינות היום, לא גינות אמיתיות, זה לא מחובר לקרקע. יש את הבטון, ממלאים את זה באיזשהו
כמות. כל מקום, אומר הראש בתשובה, פסק הלכה השולחן ערוך, שכל הדיון בעציץ נקוב ועציץ שלא נקוב, שיש בזה הקלות, זה רק במצב שהמציאות היא לא נורמלית. זאת אומרת, לגדל בעציץ, זה דבר לא נורמלי, חקלאי לא עושה דבר כזה. זה עושה מישהו שהוא לא חקלאי, הוא רוצה קצת לקטוף מעציץ, לשים בתה. לא ככה מגדלים. אבל כל מצב שאתה מגדל באופן נורמלי ורגיל, אומר הראש מי שעשה גינה על הגג, זה שדה רגילה, והתלישות מן הקרקע היא לא משנה דבר. יש חולקים על זה דעת ויהודה גרם, חולק על הדבר הזה, משימה לכם. שנת השמיטה עכשיו. למה אנחנו צריכים להזדקק לך? שכונות מפורש עושה את הדבר הזה. חקלאי, נסמוך על בשעת תדחק, המצע המנותק הרי, בנוי על הדבר הזה קצת. על שעת תדחק כזאת, והמצע המנותק זה לא רק זה, יש גם חממה, צרפו כמה צירופים. לכן אנחנו, כן, זה מה שנתן לנו דבר מאוד חשוב, כי אם אני מבין נכון, יכול להיות שמי שגר בקומת קרקע, יכול להיות שהגינה שלו בקומת קרקע, אבל מתחת יש בטון. אז עכשיו השאלה היא, האם באמת זו גינה, האם זה מחובר לאדמה, או שזה, כל הגינה שלך היא עציץ שאינו נקוב, גדול. לא, אז זה, בדבר הזה אומר השולחן ערוך, יש לי יסוד, ואנחנו מתייחסים לכל גינה, לכל מרפסת פתוחה שיש בה גינה, לא מרפסת פתוחה שיש בה עציצים, לא צוגר, אבל כל גינה, לכל מרפסת פתוחה שיש בה גינה, וכמעט כולם ככה, אני חושב. במפוסטוטרו יש שתי דגינות, מתייחסים לזה כשדה, שדה לכל דבר, ונוהגים בדיני השמיטה, וכל מי שקיים בדיני השמיטה יזכה להיות משומרי השמיטה בזול. פשוט מדהים כמה בזול, במחיר דירה בהרחומה, אתה יכול לזכות להיות משומרי השמיטה, ממש למעט, אני יודע בזה דבר נפלא מאוד, פשוט נפלא. הדבר הכי נפלא, לי יש בגינה משהו בזכות זה, משהו נפלא מאוד, שיש לנו עץ שכנראה הוא נטע רווי. ספק, הוא נטע רווי. אז מה הדין שנטע רווי בשמיטה? זה משהו נפלא מאוד. נטע רווי בשמיטה, הוא פטור מתרומות מעשרות. הרי תמיד, אתם זוכרים את הנוסח שאומר רווי, זוכרים? בנוסח של תרומות ומעשרות. השם יש איזה רווי בפנים, מסתובב. אז זה הולך בלתי עם התרומות ומעשרות, אבל בשמיטה לא, כי הרי בשמיטה זה ההפקר. אז ההפקר פטור מתרומות ומעשרות. אז נאכל את זה בלי להפריש תרומות ומעשרות, אבל רווי כן צריך להפריש, מספק. ואם אתם זוכרים, למדתם בבקר, פרק שביעי, שם יש סוגיה על הצמויים, הרי זה הפקר, אז כל אחד יכול לקפוץ מהרדר, לקחת את הפירות, יהיו לי, תבואו, מה יש לי בגינה? אני לא זוכר. יהיה משהו, תהנים, יש תהנים, אז כל אחד יכול לקחת את הפירות, אבל הוא לא יודע הרי שזה רווי. אז יש שתי אפשרויות, או שתכתוב על העץ, ספק נטע רווי, נא להפריש, או שכל פעם שהפירות יגיעו לשליש על העץ, אנחנו נעשה את מה שהמרה בקידוש אומר, ביחד סוגה בבקה, מה שאנחנו נפריש, כבר נחלל, סליחה, נחלל את הרווי, איך שיתלש. אני רוצה, זה פשוט נפלא, דבר.
אתה מודע להתלש לתוך החצר שלך?
כן, שבוע הבא נדבר. מצטער שאני פוגע לך בעבודה, אבל כן. בשנת השמיטה, כל מה שאתה בוחר, אם יש עציר, אפשר לחדור הביתה. דרך הגינה, דרך הגדר, שבוע הבא אני מדבר על זה. כי זה קשור לקדושת השמיט. אם הפירות של השמיט הם נפקר, צריך לאכול אותם, לתת אותם לאכול לכולם. אתה לא יכול למנוע, זה שמור. אסור לידי אדם שיהיה משמר סדר. ואפילו אם יש לו פתח, אסור לו לסגור אותו בשמיטה. אם הוא כבר סגר מלפני זה, אז מה יעשו? שיתפצו מהגדר. רבותיי, כן, אני יודע שכשהיו את השירים על תרומות ומעשרות, היו רבים שאמרו לי, שכנעת אותנו, עברנו לברדים. וחס ושלום, לא עלתה את דעתי, אני חושב, אפור, צריכים, זה זכות נפלאה. לקיים את המצוות להיות בארץ, זה עבר קשה לתת. אם כן, רבותיי, עד כאן הגינה, אני עובר להציצים. הציצים זו הייתה הסוגיה האקטואלית בקריאת משה. כשגענו בקריאת משה נתתי שיעורים, זו הייתה הסוגיה. ברוך השם אצלנו הסוגיה היא גינה. אבל לא ייבצר, וגם לכל אחד מאיתנו יש בלי ספק הציצים. איך דנים את הציצים? הציץ נמצא תחת כיפת השמיים. איך זה הולך בדרך כלל? בואו נזכר. הציץ נקום, חייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא. עציץ שאינו נקוב, חייב מדרבנן. אם מעבירים את זה לשמיטה, עציץ נקוב, חייב לשמיטה דאורייתא. כשהשמיטה דאורייתא, עציץ שאינו נקוב, מדרבנן. אז לפי הכללים, עציץ, אפילו שאינו נקוב, שנמצא תחת כיפת השמיים, ומה יש לדון אותו כעציץ שאינו נקוב, סוף סוף מדרבנן, הוא חייב בשמיטה. אז כל עציץ שנמצא בחוץ, נוהג בו דין שמיטה. אפילו עציץ שאינו נקוב. נוהג בו דין שמיטה, ודינו כגינה. כמו שאמרנו גם בגינה, נכון לעציץ, כלומר, אסור לעשות מלאכות דאורייתא, כלומר אסור לזרוע בעציץ הזה, אבל מותר לעשות מלאכות דרבנן, שזה בעצם כל המלאכות של העציץ חוץ מהזריעה, מותר לעשות מלאכות דרבנן, שמטרתן למנוע את המיטה, או את הנזק הגדול של של הצמחים. זה לגבי הציצים שנמצאים בחוץ. בכלל הציצים שנמצאים בחוץ, וגם הציצים ש...
מה אתה אומר? מותר לי לקטום עלים מפרחים יבשים מהציץ?
כדי שלא ימות.
לא,
כדי שלא ימות. בכלל הציצים שנמצאים בחוץ זה גם הציץ שנמצא בתוך הבית, וחלק נמצא בחוץ. הדנית שנמצאת על הציר של החלון, וחלק יוצא החוצה. וזה נקרא הציץ שנמצא בחוץ, וכל דיני שמיטה נוהגים בו, ויהיה אסור לזרוע בתוכו, ומלאכות יהיה מותר לעשות בו, רק על מנת להציל את הצמחים ממיטה ומנזק גדול. אבל הציצים בתוך הבית, זו סוגיה, הציץ בתוך הבית. מאיפה מתחילה הסוגיה? הירושלמי מסתפק לגבי השאלה האם שמיטה נוהגת בתוך בית, סדחה. יש
בסדחה.
אז מסתפק הירושלמי האם סדחה הזה בא למעט בית. הדבר נשאר בספק. נחלקו בזה הפוסקים כבר מזמן. מה קורה כש... איך פוסקים כשהירושלמי נשאר בספק? הפיית השולחן אומר ש... כמה ששמיטה בזמן הזה דרבנן, אז ספק דרבנן לכולם. הרב קוק חולק עליו ואומר שצריכים להסתכל על הדברים לפי השורש שלהם. זאת אומרת, נכון ששמיטה בזמן הזה דרבנן, אבל הספק של הירושלמי הוא ספק גם בדאורייתא, או במקרה דרבנן. כלומר, הירושלמי שמסתפק לגבי שמיטה בתוך בית, הוא בעצם ספק דאורייתאי. במקרה, בזמננו זה דרבנן, ובמהותו ספק דאורייתא, לכן הרב קוק מחביר בדבר הזה. אם כן, מעטה יש לנו שתי שיטות. שיטת הפיית השולחן, שבדורנו, הפוסק היחידי שראיתי שפסק כמותה, זה הרב עובדיה יוסף, לא הרב יצחק יוסף, הוא מדקדק בדבריי. הרב עובדיה יוסף, יש מכתב של הרב עובדיה יוסף בעניין זה, והוא פסק שהשמיטה לא נוהגת בתוך בית בכלל. וזה תגידו לכל הראשים המסורתיים שאתם מכירים, מצווה לפרסם את הדבר הזה, בתוך הבית אין שמיטה. כך דעת הרב עובדיה יוסף, ולכן כל העציצים שבתוך הבית מותר לעשות בהם הכל, כולל לזרוע בתוך הציץ. כולל לזרוע. ואם אתה, בוא נגיד את השיא של הדבר, אם יש לך משתלה שהיא מכוסה בגג, אתה יכול להמשיך לעבוד כרגיל. אם אתה במשתלה עובד בעציצים, לפי הרב עובדיה יוסף, אתה יכול להמשיך לעבוד כרגיל בשנת השמיטה, לשתול בתוך העציצים. או חממה זה בעייתי יותר, כי חממה, השאלה אם זה בית או לא בית, אבל גם בזה הרב עובדיה יוסף מקל. זאת אומרת, האם בית זה דבר שהוא מפריע לגידול, כמו רופא טיפי לנגדים, או חממה, שזה כבר, אמנם יש בזה גג, אבל נוהגים לגדל שם. בכל הרב עובדיה יוסף מקל. למעשה יוצא לפי דברי הרב עובדיה יוסף, שבעצם פיית השולחן, שאפשר לעבוד במשתלות כרגיל, אתה זורע במשתלה כי זה בית, ולהעביר את זה לבית של מישהו אחר. ירושלמי, שאומר שיש ספק האם דין שמיטה נוהגת בשדה, וכמה ששביט בזמן הזה דרבנן
בתוך בית,
כן, סליחה, כמה ששביט בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולם. אמנם יש חולקים על הדבר הזה. מה שאתם יש חולקים? אמרתי, הרב קוק חולק על זה. אנחנו מאוד אוהבים לסתוק כמו הרב קוק, לצערנו הרב, בדורנו. אתם יודעים מה קרה? הציונות הדתית, הציונות הדתית זה זן מעניין, גם הולכים לפי יתר המחירה וגם לפי כל הכולות של החזון איש. זאת אומרת, העולם החרדי הולך לפי יתר המחירה, לפי הכל של חזון איש, כיוון שהוא לא נביא יתר המחירה, אז צריכים איכשהו להתקיים. אבל אנחנו, הכל טוב. אני מחבב לסוף כמו הרב קוק, שאני לא חושב שהוא היה מחמיר בשליטה, אבל החזון איש התאמץ מאוד להקל כל מיני הקלות שימנעו את הצורך למכור. והרב קוק חולק אם כן על הפיית השולחן, ואומר שדין שמיטה בבית הוא ספק. ספק לחומרה, למרות שזה דרבנן, אבל הספק ביסודו הוא דאורייתא, אז ספק לחומרה. ולפי שיטת הרב קוק, ועוד הרבה פוסקים, אנחנו ממשיכים לדון בעציצים. כן רבותיי, מי שרוצה לפסוק מהרב עובדיה יוסף, אני לא אומר לו מה לעשות, גם בעת השולחן.
לא, בבית זה הכי קל. אז עצים פנימי זה משקיעים מצחים רק השקעה.
נכון, אפשר בעצם להחמיר בדבר הזה בלי הרבה מאמצים. אם כן, לפי שיטת מרן הרב קוק זצ"ל ועוד שאר פוסקים, אז זה הולך ככה. עציץ שאינו נקוב שנמצא בתוך בית, פה יש לנו בעצם כן ספק בדרבנן. כי עציץ שאינו נקוב, כל דין שמיטה בו הוא דרבנן. אפילו בחוץ, דרבנן. פה נכון להגיד שהספק הוא דרבנן, לכן עציץ שאינו נקוב שנמצא בבית, אפשר לטפל בו כרגיל, ראוי לא לזרוע, אבל להשקות אפשר כרגיל. לזרוע זה אחרי כל מלאכה דהוריתא. אבל את כל המלאכות דרבנן, זה כבר יהיה שלוש דרבנן, כמו שאני קורא לומר. עציץ שאינו נקוב, שזה דרבנן, בתוך בית, שזה ספק, במלאכות דרבנן, זה מותר. דווקא מן החשובה, שאדם יכול לטפל בעציצים שאינם נקובים שלו, בבית, כרגיל, חוץ מלזרוע. גם זה מותר. אבל חוץ מלהשתדל לא לזרוע, אפשר לשקוט כרגיל את העציצים הללו. מה אמרת? אפשר לקטוף את הפרחים וכל זה, כל העציצים האלה שנמצאים בתוך הבית, והם לא נקובים, אפשר לכתחילה. איך הופכים עציץ שאינו נקוב בבית לעציץ שאינו נקוב? מה?
אין דבר כזה.
או, אז בוא נראה. בוא נגיד את העיקרון ואז נעשה. עציץ נקוב בבית, זה ספק. זה הספק של הירושלמי. עציץ נקוב בתוך בית, זה שדה בתוך בית. ואז יש ספק בדבר ויש צריך להחמיר. באמת, מה זה נקרא נקוב? מה נקרא לא נקוב? נקוב זה דבר שהוא מופסק מן הקרקע. כל מי שגר בקומה שנייה, או בקומה ראשונה על עמודים, העציצים הנקובים שלו הם לא נקובים. ברור? רגע, אתה כבר מגיע גם לקומה הראשונה. אבל בקומה השנייה, בקומה ראשונה על עמודים, זה ברור. לכן, בעצם, כל מי שגר... כן, זאת אומרת, לא כולם גרים בקומת קרקע. אז כל מי שגר בקומה ראשונה על עמודים, לא מכיר בחומה דבר כזה, אבל בקומה שנייה במעלה, העציצים שלו, גם כשהם נקובים, הם לא נקובים. הנקודה היא לא שאין חור בעציץ, הרצפה היא אין חור שלו, ולכן מותר לטפל בעציצים הללו כרגיל בשנת השמיטה. מי שגר בקומת קרקע, נחלקו בדבר הזה. ושלמה זלמן אוירבך אומר שיש לראות את הריצוף כחלק מהאדמה, כיוון שהוא עשוי מהאדמה. זה לא כמו לשים עציץ באוויר. כיוון שהוא עשוי מהאדמה, ולכן נוטה להחמיר בדבר הזה, ולחלק בין נקוב לבין שאינו נקוב. אבל אם תיקח את העציץ הנקוב שלך ותשים תחתית מתחת, הפכת את העציץ הנקוב לעציץ שאינו נקוב. סיכום, כל עציץ בקומה שנייה ומעלה, או עציץ בקומה ראשונה שיש מתחתיו תחתית, הוא עציץ שאינו נקוב, אני חושב שאני יודע מתן כרגשות, הוא עציץ שאינו נקוב, שמותר לטפל בו כרגיל. יש אומרים שאת התחתית צריכים לשים גם מתחת לנוף של העציץ. יש דעה כזאת. אני לא יכול לפלפל בזה עכשיו. יש אומרים, עיקר להקל בדבר הזה, יש אומרים שאת התחתית צריכים לשים לא רק מתחת לחור, אלא מתחת לנוף לכל הצמחייה של העציץ. עיקר הדין, אני יודע אותי, להקל בדבר הזה, ואני מוכיר עם מי, אני לא יכול להריב בסכת של המשנה עכשיו לכל זה, להקל בדבר הזה.
גם כולי להציץ מתחת לכיפת השמיים?
לא. כל מה שאנחנו מדברים, רק להציץ בתוך בית. עציץ מתחת לכיפת השמיים יכול להיות עציץ שאינו נקוב, שדין שמיטה נוהג בו מדרבנן. אבל עציץ שאינו נקוב בתוך בית, זה ספק דרבנן לכולה. אם כן, סיכום. אנחנו, לעומת גינה, בגינה אנחנו רוצים לנהוג את כל הלכות שמיטה, לא רוצים להקל. אבל בעציצים אנחנו רוצים להגיע לזה שהעציץ שלנו יהיה עציץ שאינו נקוב בתוך בית. אם הנוף יוצא החוצה זה לא עוזר, יוצא מהבית זה לא עוזר. להגיע לעציץ שאינו נקוב בתוך בית זה לא בעיה. אם אתה גר בקומה שנייה ותמיד זה כך, בקומה ראשונה שים משהו מתחתיו. התחתית צריכה להיות עשויה מדבר שמנתק את היניקה מן הקרקע, כלומר לא מחרס, מפלסטיק, מזכוכית או ממתכת. בדרך כלל אני מניח שזה מפלסטיק.
יניקה זה נגיעה. ברגע שיש נגיעה לקרקע, אם אין נגיעה, אפילו אם אין תחתית, זה כבר...
אם יש חיבור של הקרקע, אם יש חור, הציץ נמצא באוויר, ויש חור, ומתחתיו יש מהאדמה ממש, הוא גם נקרא הציץ
נקוב. הציץ תלוי? אני מקווה להציץ תלוי, גם כן?
כן. יש בעיה, אם אתה לוקח הציץ נקוב, ומכניס אותו לתוך הבית, לכאור אתה תלשת על השמיטה. סתם, הוא עשתה מלכת קרקע, ויש כמה בעיות עם הדברים הללו. אל תשחקו עם העציצים בשמיטה בתוך הבית ובחוץ הבית, ואם כן, אז תשאלו.
הרב, דרכה לקראת השמיטה?
שמה?
האם מותר להכניס דרכה לקראת השמיטה? כן?
וקומת כניסה, אמרת הרבה, קומת כניסה זה נחשב קומה ראשונה?
קומת כניסה זה קומת קרקע.
מעל
החנייה.
מעל החנייה.
צריך לבדוק את זה.
זה אומר?
אם זה מעל החנייה, זה קומה שנייה, אם זה לא מעל החנייה.
אז הזד הצצים זה גם אסורה מתחת לכיפה לשמיים. אז הזד
הצצים נקול. צריך בשביל הזד הצצים נקול צריך לשים...
גם אם יש לה תחתית? גם אם יש לה הצצת תחתית?
לא, אם זה הצצת נקול ניסו לזה. הצצת שלא נקול ניסו לזה.
רגע, זאת אומרת, יש דרך.
כן, 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 יש דרך. רבותיי, זה דברים פחות מעשים, אז על כל זה נדבר. אז מי שירצה להקל בעציד שאינו נקור, שזה תמיד ככה, כי הוא שם את זה בתוך כוס זכוכית, כמו שכזה, הוא שם את זה. מי שירצה להקל, הרב פוק כזה, הוא שם את זה לכתחילה. מה?
אתה שיש את
הגמיים, אין לך בעיה. זה גידולי מים. הוא צודק, אבל זה גידולי מים, יפה מאוד. שרקות. גידולי מים.
עציד שאינו נקור בחוץ, ניתן לטפל
לו? גינה.
גם שאינו נקור.
עציד שאינו נקור בחוץ, גינה. רבותיי, שני נושאים קצרים אחרונים. שני נושאים קצרים אחרונים. נושא אחד זה דין ספיחים. כידוע לכולנו. יש כבר יש הרבית, מיד. אני כבר מסיים, כי
רוצה להרבית את זה שעה.
לא רוצה שאני אקום לסליחות. אני כבר מסיים. דין ספיחים. מה זה ספיחים? מעיקר הדין היה צריך להיות שאת כל מה שגדל בשנת השמיטה נאכל ונשבע. אבל חכמים גזרו על השיחים, על הגידולים שאינם רב שנתיים, כלומר גידולים של שנה, שמא יערים אדם, יזרע, ויגיד שזה מלפני השמיטה. לכן אסור לאכול את כל הגידולים החד שנתיים. זה לא הבחנה בין פירות וירקות, זה הבחנה בין חד שנתי לרב שנתי. כלומר, בננות שהן רב שנתיים, למרות שהן ירקות, אין בהן דין ספיחים, ומותר לאכול אותן. כל המטפסים והדברים האלו שהם פסיפלורה, אפילו אם נברך על זה בורא פרי אדמה, אין בזה ספיחים. פפאיה, לרוב הדעות שהם הכי בורא פרי אדמה, אין בזה ספיחים, כי זה רב שנתי. אבל הדברים שהם חד שנתיים, יש בהם דין ספיחים. ומזה יוצא דבר מחריד, שמה שצומח לנו בגינה, ירקות, ייתכן שאסור לאכול את זה. כי זה אסור מסוג ספיחים, והגינה שלנו זה שדה. כמו שזאב אמר, כמו שזאב אמר, יש מחלוקת בין הרש לבין הרמב״ם. הרמב״ם סובר שכל מה שצומח בשמיטה הוא אסור באיסור ספיחים. והרש סובר שמה שנקלט בקרקע מלפני השמיטה, אז כבר לא נאסר באיסור ספיחים. על זה בנוי האוצר בדין של הירקות. האוצר בדין של הירקות זה הדברים הללו. אני אמרתי שאני ממליץ כל כך לקנות את זה, אבל יש על מי לסמוך כמובן, הרבה. זה הרש. זה האוצר בדין של, של הירקות. יוצא שבעצם אם יש לך ננה שהייתה נטורה מלפני השמיטה, לפי הרמב"ם מסור לאכול את זה. איפה יאיר?
למה?
תביא לספרדים.
למה?
אז התימנים לא אוכלים.
הרמב"ם פסק שזה טריפה.
מה שצמח בשמיטה ולא היה לפני השמיטה, בפועל זה ספיחים לפי הרמב"ם.
אבל ננה היא...
בסדר, כל הננה זה רב שנתי? רב שנתי?
רב שנתי. יכול לסבול מחורף בירושלים.
הצלת לי את השמיטה? ננה זה רב שנתי? מה לא רב שנתי? עגבניות שרי זה רב שנתי?
בירושלים זה לא
סורי.
שמה?
בירושלים זה לא
מצליח בחור. אז מי שיש... רגע, רגע. ננה, אתם עומדים על כך שזה רב שנתי? אצלי זה נגמר. זה לא... זה לא אומר כלום. יחזור. אפשר לשתות ננה. וגם לשחות הלימון, החלומות ממשיכים להתגשם גם בשמיטה, ברוך השם. אבל עגבניות שרי, אז עגבניות שרי זה ספיחים. אבל בדרך כלל, מה? בכל המקומות הרגילים זה רב שנתי? אז אנחנו צריכים תשובה ממך לעניין הזה. זה כבר לא עניין שלנו, צריכים תשובה ממך. אז רגע, סליחה, אז פטרוזילה זה רב שנתי? טוב, רבותיי, תסלחו לי שאני אשאר ברמת העיקרון. אתם, יש פה ברוך השם, אני רואה, על פי שניים מדים יקום דבר, אז נא לדבר איתם אחרי זה. העיקרון הוא כזה, דבר שהוא חד שנתי שצומח בגינה, לפי הרמב״ם הוא תמיד אסור באכילה. המחמיר תבוא על הברכה. לפי הרש והרמב״ם והראש ועוד ראשונים, ורבים פוסקים כמותם, אם הוא חדש, כלומר, הוא לא היה מקודם, זה האבקה, עבר איפשהו וצמח מחדש, אסור לאכול אותו. אבל אם הוא כבר נקלט קודם, וזה המשך צמיחה של מה שנקלט מקודם, אז יהיה מותר לאכול אותו. כל זה בדברים אחת שנתיים, ואנחנו צריכים תשובה מכם, רבותיי, שבוע הבא. מה זה נקרא? מה יש בגינות שלנו?
מה?
כוסברה אחת שנתיים. או, כוסברה. כוסברה נותנים דרך כלל בעציצים. שותלים בעציצים, נכון? יפה, אז כוסברה בגינה, לפי דעת הרמב"ם, אסור לאכול את זה כל השמיטה, ולפי דעת הרש"ב, יצטרכו לבדוק האם זה המשך של מה שהיה לפני השמיטה, או זה מין משהו חדש, צמח במקום חדש, ואז יהיה אסור לאכול את זה.
מה האיסור אם זרע נפל מהצמח האם וגדש, למה אסור לזה?
זה איסור דרבנן, כדי שאדם לא ייקח את זה, יזרע את זה בקרקע, ויגיד זה נפל. משרבו עוברי עבירה. אסור לאכול את הדבר הזה. זה, אני הייתי בטוח זאת הלכה שתעורר גלים. אנחנו צריכים שבוע הבא תשובות. מה נקרא אחת שנתי?
חסה.
אבל מי זורע חסה בגינה?
זורע.
נפוץ
מאוד. אז זה בעיה? אז כל החסות, מה ש... שוב, לפי הרמב"ם, אסור לאכול אותם. ואני מציע לכם להחמיר בדבר הזה. אתם צריכים לאכול חסה של הרמב"ם, אסור לאכול אותם. כדאי להחליט בדבר הזה, וגם לפי הרש, לפעמים, אם זה גידול חדש מזרע שנפל, אז יהיה אסור לאכול את זה. אבל רבותיי, כל זה לגבי ספיחים בגינה. אבל מה שגדל בתוך בית או בעציץ, אין בו ספיחים. לא אוכל להאריך כרגע בנימוקים עכשיו, שימו לב, הלכות סותרות, כי אני אמרתי שבתוך בית...
עציץ בתוך בית.
לא, עציץ מחוץ לבית. למה עציץ מחוץ לבית? כי זה מצד הלא שכיחה. בדרך כלל לא מגדלים בעציצים, מיטה דלו שכיחה לא גזור ברבנה. ספיחים זה איסור דרבנה, תאיסור הזה לא בגדול, תחזיקו את החשבון. עבודת הקרקע נוהגת גם בבית, מספק, חוץ מאשר לעובד יוסף, וגם בעציצים בחוץ תמיד, חוץ מאשר עציץ שלא נקו בתוך בית. אבל ספיחים לא נוהג, לא בבית ולא בעציץ. מדוע לא בבית? כי לגבי הבית זה ודאי ספק של הירושלמי, וזה ודאי ספק בדרבנה, מקורי, בדרבנה נקולה, ולגבי הציץ מחוץ לבית, כמו זה מילתא דלא שכיחא ולא גזור שם רבנן. אם כן רבותיי, בגינה יש ספיחים, בציץ ובבית אין ספיחים. אני מסיים כבר בעניין הזה. בנושא האחרון, קדושת שביעית. לנהוג קדושת שביעית, שאני אדבר על הפרטים שבוע הבא, אבל כרגע אני אדבר על הגידולים. במה נהוג קדושת שביעית? מה שגדל בגינה, יש בו קדושת שביעית, זה ברור. מה שגדל בציץ שאינו נקוב, שנמצא בתוך בית, אין בו שמית, אין בו קדושת שביעית, זה בדיוק אספקט רבנן. כי אם אתה אומר שהקדושה מסתפק עם סדך, זה מוציא את הבית, ואתה אומר שבעצית שלא נקוב בתוך בית, אתה מקגד אספקט רבנן, אז גם לא יהיה בזה קדושת שביעית. מה שגודל בעצית נקוב שנמצא בתוך בית, זה תלוי באותה מחלוקת שאמרנו מקודם. מחלוקת הרב, בית השולחן ורב קוק, הרב עובדיה יוסף ואחרים. מה הדין עצית, עצית נקוב בתוך בית, זה תלוי באותו חשבון. זאת אומרת, אם אתה מגדל בעצית שלא נקוב בתוך בית, אז הרב עובדיה יוסף אומר שזה ספק דרבן הכולה, אז גם קדושת שביעית אין בזה. אם שאומר שיש בזה איסור, אז גם יהיה בזה קדושת שביעית, צריך לשמור את זה בסקית וכו', לפי העניין. מה?
חייב בדרומות?
לא, בדרומות מסעות בכל מקרה...
אבל אתה מסתבך פה עם בעיה אחרת. צריך להפקיר את מה שיש
לך. זה ככה קצת עם הנפשך יהיה, כי זה... זה לא חייב תרומות נפשך, כי זה... זה קצת עם הנפשך, כי יש פה ספק דרבנן, אולי אין בזה שביעית, אולי...
מה, זה לא קורה?
שאלה טובה.
מה אם להפקיר?
אני שבוע הבא ניתן תשובה לעניין הזה. להפקיר, אני לא אוהב את ההצעה הזאת. שתי הלכות אחרונות, רבותיי, אחרונות ממש בשיא הקיצור, שלא קשורות לעניין הזה, ועדיין קשורות לבית. האם מותר להשכיר דירה לאדם שלא שומר שביעית?
דירה שבגינה.
מה?
אתה מדבר על דירה שיש בגינה.
דירה שיש בגינה, או עציץ נקוב.
אתה אין סיכוי שישמור על זה.
אז זה תלוי בסוגיה, יש פה שתי בעיות. א', האם אתה מכשיל אותו או לא מכשיל אותו? טוב, עד שהגעת אל המכשיל אותו, האם מותר להזכיר דירה שיש בה מתק למי שלא שומר שבת? זאת אומרת, אם הגעת ויש לך מכשיל אותו, אז מה עם המתק? זה יש פתרונות, יש בעיה אחרת. יש מחלוקת גדולה מאוד, שאני לא מצליח להכריע, אבל מחלוקת גדולה מאוד, בראשונים כבר, האם הדין שביעית הוא על הגב או על החפצה? כלומר, האם אסור לאדם לעבוד, או אסור לשדה שלך לעבוד בשביעית? דבר נפלא מאוד. זאת אומרת, עצם זה שעובדים בשדה שלך, כאילו גוי, שיעבוד בשדה של יהודי, זה גם אסור. כי המצווה היא על קרקעו של היהודי שתשבות. שמעתי את הרב קיין קודם מדבר על השביעית בזמן, באדם ובמקום. אז זה קשור לעניין הזה. זאת אומרת, האם זה קדושת המקום, אסור שהמקום של יהודי יעבוד בשביעית, או זה קשור לאדם שאסור לו לעבוד, בתנאים זה באדמתו.
לפי אוצר בית דין זה אדמה ולא אדם.
למה?
חקלאי יכול לעבוד את אדמתו בפקודת עוד בית דין.
לא, הוא לא עושה מלאכות. הוא רק עושה סחורה על פירות שביעית, הוא לא עושה מלאכות.
אבל
הוא לא עובד באדמה. באוצר בית דין אין עבודת אדמה, לא.
כותפים.
מותר לכתוב. אין איסור לכתוב, רק צריך לכתוב בכמות קטנה. בבית הדין כותב בכמות קטנה, כי עובדת בשביל כולנו. אין מלאכות. סליחה, אני חייב לסיים, מקסימה.
זה חשוב שלא עמדת עליו, שזה יכול ללכת אחר כוונת הלב.
איזה כוונת?
זאת אומרת, שאם דיברנו על עניין של לתת מישהו אחר לעבוד בשדה שלי, אבל הכוונה שלך שהוא יעבוד בשדה שלך.
טוב. אפילו אם אתה לא מתכוון, אם אתה יודע בשמיטה שהוא יעבוד בשדה שלך, רבים אומרים שזה אסור. כי השדה שלך תעבוד בשביעית, ולכן צריך להתנות עם הסוחרי הדירות שלא יעבדו בשמיטה באופן האסור. באופן האסור. מה?
שזה מסובך.
לא, זה לא מסובך, צריך להגיד לו, תעשה בבקשה רק השקעה לפי מה שצריך. נושא אחרון, שבשמת קריאת משה זה היה הנושא של השמיטה, ואצלנו נדחק לקרן זווית, וזה השמיטה בבית המשותף. אנחנו, אין לנו שיתוף, אנחנו כל אחד חי לעצמו. אנחנו בנייה חדשה, פוסט-מודרנית. אבל בבתים של פעם, אנשים חיו ביחד, והגינה הייתה ציבורית. יש קצת כאלה בהר חומה, לכן אני מתייחס לזה. מה קורה כשיש ועד בית שלא שומר בצוות, והם רוצים להמשיך לעבוד בשמיטה כרגיל. צרה, צרורה. הדבר הזה. בצרה צורה, כי יש פה שתי סוגיות. א', מה שחשבתם עליו, הכסף שלך משמש לאיסור, אז זה אפשר להתגבר. ויש בעיה שנייה, יש לך שותפות באדמה, והאדמה שלך עובדים בה. ומה שצריך לעשות זה היתר הפקרה. זאת אומרת, להפקיר את השדה של, את החלק שלך בשדה לשנת השמיטה, שאני מפקפק מאוד על היתר הזה שכתבו אותו כמה פוסקים שמאוד מתנגדים להיתר המחירה. כתבו את היתר הפקרה, להתפקפק עליו, כי לדעתי אין לו תוקף בטאבו. מה אומר השופט? מי שהפקיר ויביא עדים שהוא הפקיר את הגינה שלו ומישהו אחר בא מהרחוב וזכה בחלק שלו בגינה, זה קביל הדבר הזה?
תורה זה עסקה במקרקעין וחייבת להיות רשומה, אבל אני לא יודע אם שטח קטן של איזה כמה סנטימטרים שיש לך, זה גם לא מוגדר,
זה מה שנראה לי, שזה לא יתפוס, אני חושש.
זה
לא את הקרקע, כדי שלא יעבדו לו בקרקע. אם כן רבותיי, אני מקווה שלא נגיע לידי הדבר הזה. מי שיש לו סיפור כזה, הכי טוב לבוא לדבר על זה, כי יש איזו רשימה שיש בה פתרונות. מי שיש לו סיפור, אתם תשכנעו את ועד הבית עם מי אחד כזה שלא יעבוד, ואז כל הבניין כולו בשותפות יקיים את המצווה, וזה מצוין. ואם כן, אז נטפל, יש לזה כמה רמות של היתרים מפני דרכי שלום, והכל יטופל. אז שבוע הבא אנחנו עוברים לנושא של הזהירות בקדושת פירות השביעית, כיצד אוכלים אותם, כיצד אוכלים אותם.